אנחנו לומדים היום, אנחנו נמצאים בפרשת לך לך, נלמד נושא מאוד מעניין שהוא מתחבר לכמה נקודות שכבר דיברנו בעבר על כל הנושא הזה. הנושא יישמע מוכר בכללותו, אבל עם היבט מאוד מעניין בנושא. יצא לנו כבר לדבר כמה וכמה פעמים על המושג שידוע שאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, קיימו את כל התורה כולה עוד לפני שהיא ניתנה לבני ישראל במעמד הר סיני. כך כתוב במפורש, כתוב על זה בהגמרא, מסכת יומא אומרת, אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה. זקן זה במובן של חכם, זקן זה זה שקנה חוכמה, ויושב בישיבה, פירוש הוא יושב ולומד תורה. או שיש ביטוי יותר מפורש שכתוב במקום אחר בגמרא, שעשה אברהם אבינו את כל התורה עד שלא ניתנה. קיימו את הכל. על דרך זה כתוב על יצחק, על יעקב, כתוב על השבטים שישבו במצרים, שיעקב דאג שיהיה להם מקום ללמוד תורה, וככה במשך כל השנים מאברהם אבינו עד מתן תורה היה מצב כזה שישבו ולמדו תורה. בכל אופן, אבל מה ההבדל בין התורה שלמדו אבותינו לפני מתן תורה לבין התורה שקיבלנו? מה ההבדל? אז יש על זה אריכות, ודיברנו על זה מאות פעמים, על הייחודיות שיש אחרי מתן תורה. והנקודה המרכזית בדבר, כל מה שעשו אבותינו לפני מתן תורה, עשו את זה בכוח עצמם, ביוזמה פרטית. ואילו אנחנו מקיימים את התורה והמצוות, לא בגלל שאנחנו יזמנו, אלא שציוו עלינו. מה ההבדל? אולי יכולה, מישהו יכול לבוא ולהגיד, מעולה יותר זה שעושה ביוזמתו, מאשר זה שעושה כי אמרו לו. מה כל כך מעלה גדולה אחרי מתן תורה שאנחנו מקיימים בגלל שאמרו לנו? אז ההבדל הוא מאוד גדול. כשאדם עושה ביוזמה עצמית, גם אם הוא מצליח מאוד, המקסימום שאליו הוא יכול להגיע ולהשיג, או מקסימום הקדושה שהוא יכול לפעול ולמשוך על עצמו כתוצאה מהעבודה שלו, היא מאוד מוגבלת. למה היא מוגבלת? כי היוזם זה הוא, והכוחות הם שלו. מי הוא ומי הכוחות שלו? הוא נברא. אז יכול להיות שהוא נברא מאוד מאוד נעלה, ומאוד חזק, ומאוד גיבור, ומאוד קדוש, אבל זה הכל במידה מסוימת, בגבול מסוים. לעומת זאת, אחרי מתן תורה, כשאנחנו מקיימים, לא בגלל שאנחנו החלטנו ויזמנו, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף, פונה אלינו ומרומם אותנו ומאפשר לנו להתחבר אליו, אז כמובן שמה שאנחנו עושים היום, אחרי מתן תורה, זה באין ארוך הרבה יותר נעלה.
אז למה
ליהודי
יש ירידה? אם
זה לא
מצווה. למה ליהודי יש ירידה?
זאת אומרת, יש ליהודי יצר רע, זה יכול גם לא לקיים את מה שמבקשים ממנו. יש לו בחירה חופשית, אבל יהודי המקיים הפעולה שנפעלת על ידי הקיום אחרי מתן תורה, זה בעין ארוך, בלי גבול, הרבה יותר מאשר אותו יהודי אם הוא היה מקיים ביוזמה עצמית לפני מתן תורה.
אנחנו לא יודעים איך זה היה גם לפני מתן תורה.
אנחנו יודעים, אנחנו כרגע אומרים מה היה לפני מתן תורה.
לא.
זה לא היה באותו אופן.
היום פועל, אם אחרי הציווי, הוא לא יודע איך הוא היה, אפילו שהיה נעלה, ואפילו שזה, אם הוא היה...
אבל עיקר המעלה זה אחרי מתן תורה. ולכן יש גם כן ביטוי מאוד מפורסם, שכותב אותו הרמב״ם. המקור שהרמב״ם כותב את זה, זה לא בספר ההלכות שלו, אלא זה בפירוש המשניות. הרמב״ם כתב פירוש על כל שישה סדרי משנה, ובפירוש המשניות של הרמב״ם הוא כותב דבר כזה, הוא כותב יסוד, שכל המצוות שאנחנו עושים היום, אחרי מתן תורה, אנחנו עושים את זה בגלל שככה נצטווינו על ידי הקדוש ברוך הוא, באמצעות משה רבינו. מה החידוש בדבר? הרמב״ם מדגיש, שאפילו מצוות כאלה שהיו קיימים לפני מתן תורה, כמו למשל, נתחיל ממצוות של בני נוח, איסור אכילה עבר מן החי, למדנו את זה בפרשת נוח, פסוק מפורש בתורה, שאסור לאכול דבר מן החי, אז זה מצווה, עבר מן החי, מצוות לא תעשה. אז אם יהודי היום זהיר במצוות לא תעשה זו של איבר מן החי, אז למה יהודי עושה את הזהירות הזו? בגלל שנוח קיבל ציווי כזה כשהוא יצא מן התיבה? לא. אומר הרמב״ם שאנחנו כיהודים עושים את זה בגלל שכך משה רבינו אמר לנו בעת מעמד הר סיני, או לדוגמה העניין של ברית מילה. למרות שברית מילה היה קיים עוד לפני זה, זה פרשת השבוע, אברהם אבינו הצטווה לעשות ברית מילה, אבל היום שיהודי עושה ברית מילה, למה הוא עושה ברית מילה? כי ככה נצטווינו בתורה על ידי משה רבינו. מה כל כך חשוב לרמב״ם להדגיש את הנקודה הזו? מה אכפת לי אם יהודי יהיה זהיר מאכילת איבר מן החי בגלל שככה הצטווה נוח בצאתו מן התיבה? ומה אכפת לי שיהודי עושה ברית מילה בגלל שככה הצטווה אברהם אבינו, כפי שאנחנו קוראים בפרשתנו? מה כל כך חשוב להדגיש את זה בגלל, או ניקח דוגמה שלישית, אסור לאכול את גיד הנשה. למה אסור לאכול את גיד הנשה? אז יש סיפור בתורה על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, בגלל שיעקב שנלחם עם המלאך, אז היה לו את המצב הזה שבתיקה כף ירח יעקב וכו'. אז לכאורה יבוא יהודי היום ויגיד, אני היום זהיר ולא אוכל את גיד הנשה. למה? בגלל שככה היה אצל יעקב. אומר הרמב״ם, לא, אתה צריך להיות זהיר בגיד הנשה מכיוון שככה הצטווינו בתורה. ככה כל מצווה שרק אנחנו נמצא מלפני מתן תורה, אבל הצטווינו אחרי מתן תורה, זה הדגש. מה הסיבה שהרמב״ם כל כך מדגיש את זה? זה כמו שאמרנו קודם, כי אם יהודי יגיד אני מקיים את המצווה רק בגלל שזה היה אצל נוח, אצל אברהם, אצל יעקב, אז זה מצווה שהיא מלפני מתן תורה, ולפני מתן תורה אמרנו המצוות היו לפני הציווי, זה היה ביוזמה עצמית, ואז היהודי הגיע רק, המקיים הגיע רק למקסימום של היכולת הגשמית של האדם. לעומת זאת המצוות שאנחנו מקיימים אחרי מתן תורה זה כציווי אלוקי, כמו שדיברנו קודם, זאת כמובן ברמה הרבה יותר נעלית, ולכן הכל אצלנו מתייחס למתן תורה ולא למה שקדם. על פי כל זה, עד פה זה דברים ידועים שכבר דיברנו על זה פעמים רבות, על ההבדל שבין מתן תורה ללפני מתן תורה. מה שנתעכב היום על שאלה, לכאורה על פי כל זה יוצא שכל הסיפורים או כל המצוות או כל התיאורים שמתארים לנו מה היה עם אברהם, יצחק ויעקב, היום הם לא רלוונטיים לכאורה, כי היום מדגישים לנו כל הזמן שגם אם תראה משהו שמסופר שאברהם עשה או יצחק או יעקב או לפניו, אתה לא מקיים בגלל מה שראית שם. אתה אצלך היהדות והקיום של התורה והמצוות מתחילה מפרשת יתרו, איפה שהיה מתן תורה. לכאורה אם כך, אז מה הסיבה? הרי יש ביטוי שהגמרא אומרת, מי דהווה הווה, מה שהיה היה. סיפורים יפים, אבל הם היו. אילו היינו אומרים שיהודי אמור לקחת את אברהם אבינו יצחק כדוגמה ולומר אני מקיים היום מצווה בגלל שראיתי את אצל אברהם אבינו, בסדר, אבל אנחנו מדגישים ואומרים לא, אתה לא מקיים בגלל שראית את אצל אברהם אבינו, אתה מקיים את זה בגלל שמשה רבינו ציווה. אז למה התורה כל כך מעריכה לספר לנו את כל הפרטים שקשורים לאברהם אבינו, שלכאורה סוף סוף זה לא אמור להיות הבסיס שלנו בקיום של התורה והמצוות? הבסיס שלנו צריך להיות קבלת התורה על ידי משה רבינו. אז ברוך השם. אז כדי להבין את זה, אז אומר הרבי, בואו נקדים ונאמר, קודם כל ננסה להבין את זה על פי דברי הרמב"ן, אחד מהראשונים שהוא פרשן של התורה, והרמב"ן על פרשת השבוע, פרשת לך לך, אומר איזה משהו, ואולי על פי מה שהוא אומר נוכל לתרץ ולהבין למה מספרים לנו את הסיפורים של אברהם, יצחק ויעקב, גם את המצוות שהם קיימו. בסופו של דבר הרבי ירצה ללכת יותר קדימה ולומר מה שהרמב"ן אומר זה דברים אמיתיים ונכונים, אבל זה לא נוגע לכאורה בעניין שלנו. מה הרמב"ן אומר? הרמב"ן אומר ככה, אנחנו מכירים את הביטוי מעשה אבות סימן לבנים. אני אקריא את לשונו של הרמב"ן, אומר ככה: בסיפור המסעות שמספרים לנו שאברהם אבינו נסע הלוך ונסוע, חפירת הבארות שנלמד בעזרת השם על יצחק, ושאר המקרים, כל המקרים שמסופרים על האבות, כולם באים ללמד על העתיד. כל מה, כמו שהמדרש אומר, כל מה שקרה לאבות סימן לבנים. ואז אומר ככה הרמב"ן, ממשיך ואומר, מתי שאדם רואה מקרה שקרה לאחד משלושת האבות, אז האדם שמתבונן במקרה הזה צריך להבין מזה מה הנבואה שהוא רואה פה, מה עתיד להיות לבניו, לבני בניו, לעם ישראל למהלך הדורות. זאת אומרת, הרמב"ן אומר, אתה מסתכל את סיפורי התורה על האבות, אתה לא לומד היסטוריה, אתה בעצם לומד עניין עתידי, דברי נבואה על עם ישראל. כל פרט בסיפורי אבות הם בעצם זרקור לעתיד. ככה אומר הרמב"ן כשהוא מתייחס למאורעות, לכאורה הסיפורים הפיזיים הטכניים שהתרחשו סביב האבות. אז אומר, כל סיפור טכני שאתה רואה אצל האבות, פה הוא נסע, פה הוא עצר, פה הוא חפר וכו', זה לא סיפורים סתם, זה סימנים על דברים שהיו במהלך הדורות. נכון, רש"י אומר על כמה דברים, נכון, על כמה וכמה דברים רש"י בתורה מגלה לנו שזה מרמז לזה וזה מרמז לזה וכולי. על פי היסוד הזה של דברי הרמב"ן, אז אולי אפשר להגיד שגם המצוות שהתורה אומרת לנו שהאבות קיימו, הרי מה הייתה השאלה שלנו? נכון, לא שאלנו על הסיפורים, שאלנו המצוות שהתורה מספרת לנו שהאבות קיימו, לכאורה מה זה נוגע לנו? הרי אנחנו מתחילים את השורש של העשייה שלנו ממתן תורה והלאה, לא מלפני זה. אולי על פי דברי הרמב"ן אפשר להבין שכל המצוות שהאבות קיימו, סוף סוף זה כן נותן איזה כוח, איזה נתינת כוח ליהודי במשך הדורות.
בזכות זה אז קרה את
זה, בזכות זה קרה, וזה הכיל את מתן תורה, ובוודאי זה מכין את הדברים, פתח הדרך, נכון, נכון, הכל ודאי, נכון, פתח את הדרך, כל הנקודה הזו נכונה.
אבל זה מסתדר עם סימן.
אבל הסימן, מעשה אבות סימן לבנים,
שהם עשו מצוות וקיימו את מה שקיימו, סימן זה משהו שהתרחש לעתיד לנו.
צריך להבדיל בין שני דברים. מה שאמרנו קודם, מעשה אבות סימן לבנים, זה מתייחס למאורעות הפיזיים שקראו לאבות. מה שאנחנו התקדמנו אחרי זה, זה המצוות שהם קיימו, זה סלל את הדרך לכך שאחר כך עם ישראל יוכל לקיים תורה ומצוות, לקבל תורה. זה שיהודי היום יכול לקיים מצווה, זה נתינת כוח,
זה
המשכיות, נתינת כוח. סימן זה בעניין הגשמי, אני חוזר עוד הפעם, זה לא קשור.
שום דבר לא נעלם ממה שנעשה.
נכון.
מהמצוות בכלל, מאברהם ועד מנוח, לא נעלם.
אז לכאורה, יש לכאורה, כן. אבל אי אפשר להסתפק בהסבר הזה, למרות שהוא נכון. זה נכון שהאבות נתנו כוח, אין ספק. אבל זה עוד לא נוגע ב-100%. אם אנחנו מסתפקים בזה, עוד סימן שלא הבנו עדיין מה הייתה השאלה. השאלה היא לא מה היה התפקיד של אברהם במשבצת ההיסטוריה, מה הוא גרם לנו. לא זו הייתה השאלה. השאלה היא למה היום, כשאנחנו היום לומדים תורה, למה היום הנתינת כוח כבר ניתנה וזהו, זה, המשבצת הזו הייתה, נכון שהיא נתנה כוח להמשך.
התורה
היא נצחית. בדיוק, זה בדיוק השאלה, בגלל שהתורה היא נצחית, איפה יש לנו היום את סיפור אברהם? היום חוזר על עצמו סיפור אברהם, לא סיפור המאורעות של אברהם. היום חוזר על עצמו צורת קיום המצוות של אברהם. שייך היום אחרי מתן תורה הקיום כמו שהיה אצל אברהם? לכאורה לא.
מה אתה בא להגיד, שיש גל חוזרים בתשובה יותר גדול?
לכאורה, הקיום המצוות...
מה
התחלנו את השיעור קודם? נחזור עוד פעם מה שאמרנו. אברהם אבינו זה היה בכוח עצמו. ואחרי מתן תורה, זה ציווי אלוקי. אז אחרי מתן תורה, כבר לא שייך לכאורה שיהיה מצב של יהודי שמקיים ביוזמה עצמית. אין דבר כזה.
כנראה שכן.
אז אם זה לא שייך, אז איפה זה מתחיל? אנחנו אבל לומדים היום פרשת לך לך, ולומדים היום פרשת לך לך, לומדים את הסיפור כפי שהיה אצל אברהם. שייך היום בכלל לחוות את מה שהיה אברהם? לכאורה לא. אז אם כך, אבל מצד שני התורה היא נצחית, ואם היום אנחנו לומדים פרשת לך לך איך אברהם אבינו, אז צריך להבין להגיד שזה כן שייך. אם זה כן שייך, אז איפה זה קורה?
אז איך זה השייך?
לא, בדיוק. אותו שאלה אנחנו יכולים בעצם לשאול על עוד סיפור, לא רק על אבות. אפשר לשאול, למשל, אנחנו נלמד בעזרת השם בספר שמות, שעם ישראל יורד למצרים, עובר את כל הגלות וכל הקושי וכו', ואחר כך יצאו משם וקיבלו תורה. נבואה בכל המקומות שגלות מצרים זה היה כזה תהליך הכרחי שעם ישראל היה חייב לעבור כדי, במיוחד בפנימיות הדברים זה מבואה יותר, נכון? במיוחד בלקוטי תורה, גם השבוע הוא מזכיר את זה, אדמו"ר הזקן, שהעניין הזה של מצרים זה היה כזה כוך שעם ישראל היה חייב לעבור, כוך ההיתוך שאחרי זה הם זכו למתן תורה. זה הכל נכון, זה הכל נכון שעם ישראל כשהוא עבר במצרים לפני 3,000 שנה ויותר, זה היה הכנה שאחר כך היה מתן תורה. אבל היום שאנחנו לומדים את סיפור יציאת מצרים, ולומדים לפני זה את שיעבוד מצרים, אז אנחנו, הרי התורה היא נצחית, אז אנחנו לא לומדים רק סיפור היסטוריה שפעם היה. פירושו של דבר שאנחנו היום חייבים לחוות את המושג של גלות מצרים. או, זה השאלה, מהי הצורה הזו, איך אנחנו חווים את זה, שיהיה לזה בדיוק את אותו תוכן, את אותו אפקט, את אותו משמעות, כמו שזה היה בפעם הראשונה. איפה זה קיים? כדי להבין את זה, אז בואו נראה מהי ההוראה. זה בדיוק מה שאנחנו מנסים להתקדם וללמוד, לראות איך אפשר ללמוד את זה. אז הרבי אומר ככה, כדי להבין את העניין הזה, אז צריך קצת יותר לחזור חזרה, זה מפריע לך, נחזור חזרה לנושא שאיתו פתחנו את השיעור, ועם זה פתחנו את הדברים, להבין את ההבדל בין העבודה שהיה לפני מתן תורה לבין מה שאחרי מתן תורה. נעריך קצת יותר בנקודה הזו ונרחיב בזה, ואז נבין איפה הדבר הזה חוזר גם היום. הסיבה שלפני מתן תורה, אמרנו האבות קיימו את זה בכוח עצמם ואנחנו מקיימים את זה בציווי אלוקי, ההבדלים בין לפני מתן תורה לאחרי מתן תורה, ההבדל נובע משתי סיבות. מה פירוש משתי סיבות? גם מצד האדם, אינו דומה האדם לפני מתן תורה לאדם אחרי מתן תורה, גם מצד הקדושה שאמורה לשרות בעולם כתוצאה מהעבודה, אינה דומה הקדושה שהייתה בעולם לפני מתן תורה לקדושה שבאה אחרי. זאת אומרת, ההבדל הוא גם מצידנו וגם מצד הקדוש ברוך הוא. מה ההבדל? מה זאת אומרת? אז נסביר את שניהם. אני קודם כל אומר את הכיוון, מה הולכים, מה אני רוצה להסביר. שההבדל שיש בין לפני מתן תורה לאחרי מתן תורה הוא הבדל שנובע גם בגלל האדם וגם בגלל הגילוי. בואו נסביר, נתקדם עוד שורה זה יהיה מובן.
אבל גם לא היה עם לפני.
אז בואו נתקדם עוד שורה זה יהיה מובן, רק טיפה סבלנות ואז ניתן לרצף העניינים להתקדם. מצד האדם, מי זה האדם לפני מתן תורה? אברהם, יצחק ויעקב וכו'. האנשים האלה, אבותינו הקדושים, שהיו לפני מתן תורה, הוא מסביר הרבי, הם היו אנשים שהם פשוט בעבודה שלהם הזדקחו. הם פשוט היו אנשים זקים וטהורים וקדושים. הם היו מרכבה לאלוקות.
נשמות דאצילות.
לא רק הנשמות היו נעלים, הגוף שלהם היה גוף זך. כתוב על יעקב אבינו שגופו היה כמו גופו של אדם הראשון, פשוט מאיר את כל העולם, כן, שופרד יעקב ואין שופרד לאדם הראשון. הם היו אנשים שפשוט זכים לגמרי. לעומת זאת היום, אחרי מתן תורה, הבן אדם מצידו, כמה שהוא יעשה, הוא לא מגיע בכלל, לא מתקדם לכיוון הזה בכלל. לכאורה מצד זה יוצא, שאיך אמרנו קודם, לפני מתן תורה הם עשו את זה ביוזמה עצמית, ואנחנו אחרי מתן תורה מצווים. אז לפני מתן תורה, כשהם עשו את זה ביוזמה עצמית, הם עשו את זה והזדככו לגמרי. אנחנו אחרי מתן תורה בכלל לא מתקרבים. מה קורה לאור האלוקי? לפני מתן תורה האור האלוקי היה מורגש אצל האבות. כל מה שהם עשו, לא רק הם, הסביבה שהסתכלה עליהם, ראו אלוקות, ראו קדושה, הם הרגישו קדושה בכל מקום. היום אחרי מתן תורה כל אחד מניח תפילין בבוקר, כל אחד יש לו מזוזה בפתח הבית, כל אחד שם מטבע בקופת צדקה ועוד מצוות רבות, הוא לא רואה ומרגיש בגלוי ובמוחש את הגילוי האלוקי שנוצר כתוצאה מהמעשה, למרות שבוודאי יש המשכה אלוקית אדירה, אבל הוא לא ניכר בעיניים הגשמיות. למה זה? שני הדברים תלויים זה בזה. אצל האבות הגוף היה זך, והאור האלוקי שהאיר היה אור קטן, אור מדוד יחסית ליכולת שלהם. לכן הם היו מאוד מאוד עדינים, והם היו כלים לעוצמה, כי היא לא הייתה עוצמה בלתי מוגבלת, היא הייתה עוצמה יחסית ליכולת שלהם, אז הם הרגישו את העוצמה, העוצמה שהם הרגישו עוד יותר זיקחה אותם, ואז הם הרגישו עוד יותר עוצמה, וככה זה היה באופן מלא. לעומת זאת היום אחרי מתן תורה, אנחנו לא מזדקחנו, אנחנו לא כלים לגילוי, אבל מצד שני העוצמה, לא רק שיש עוצמה, היא יותר גדולה, ואנחנו לא כלים לזה, לכן אנחנו לא מרגישים את זה. לא בגלל שזה לא קיים אנחנו לא מרגישים, בגלל שזה עוצמה יותר חזקה מיכולת הנברא להכיל בתוכו בצורה פנימית את הגילוי הזה. לכן היום מצד אחד מצידנו אנחנו פחות זקים, הם היו יותר זקים, אבל מצד האור, האור שם היה יותר נמוך, אז הם היו כלים לקבל אותו. הם הרגישו את זה. היום העוצמה היא לא כל כך, סליחה, העוצמה היא אדירה יותר, בכלל לא מתאימה את עצמה ליכולת שלנו.
אבל איך שייך להגיד שהאור שלפני היה יותר חלש, היה גילוי לעבוד עם הקדוש ברוך עצמו?
הגילוי שהיה לעבוד, זה אמרנו בתחילת השיעור, היה גילוי אלוקי, אבל הוא לא מתקרב לעוצמה שהיה במתן תורה והלאה, כי כל מה שאבות קיימו, הם קיימו את זה ביוזמה עצמית.
זה הבנתי, אבל הם ממש דיברו.
הם דיברו, הם דיברו עם אותו גילוי שיחסית לכלי קיבול שלהם.
אז כביכול היום
אנחנו היום מקבלים בוודאי הרבה יותר.
אז אם נהיה כלים אז כבר נוכל לראות יותר מה
שהערבות. בוודאי, בוודאי, כשנהיה כלים בזמן הגאולה, אז העולם כולו יהיה כלי לכל העניין הזה.
כשעושים ככה,
אז לא
מרגישים, לא מרגישים.
כי אנחנו לא כלים לראות את העוצמה שיש בדבר. וכמו שנתנו פעם באחד השיעורים את המשל, שדווקא כשיש לך יעלום מאוד מאוד יקר, ואתה רוצה להעביר אותו ממקום למקום, ואתה רוצה שיגיע בשלימות ולא יהיה לו שום פגם, אתה בדרך כלל לא תיקח אדם שמביאים ביעלומים, לא בגלל שהוא יגנוב את זה, אלא מרוב התרגשות שהוא מרגיש שהוא מחזיק יעלום כזה גדול, מרוב רעדה הוא לא יצליח לעמוד בזה. תיקח אדם פשוט שלא מבין בכלום ולא יודע בכלל מה יש לו ביד, הוא ייקח אותו, ישים אותו בכיס, יגיע ויגיע, אין שום בעיה, הכל יהיה בסדר. למה? כי הוא לא כלי לגילוי האדיר, יש לו גילוי אדיר אתו, הוא לא כלי לזה. אז אנחנו, זה לא בגלל מעלתנו הגדולה, כי אנחנו להפך לא זקים כל כך, אבל אחרי מתן תורה קיבלנו עוצמה הרבה יותר גדולה. עכשיו בואו נתקדם ונראה כאן את הנקודה. עכשיו נראה, בעת מתן תורה, בעת מתן תורה, באותו יום של מתן תורה, היה גילוי מאוד, מאוד גדול. באותו רגע, במעמד של נתן תורה, היה גילוי מאוד גדול. והעולם לא היה מסוגל בכלל, כתוב שנשמתם פרחה וכו'. מה קרה מיד אחרי מתן תורה? הגילוי הזה נעלם, ועכשיו, ועכשיו מתחיל סדר מסודר של עבודה כדי להגיע ליעד הזה. זה ההבדל. עכשיו, אחרי מתן תורה, בעת מתן תורה היה גילוי מאוד חזק, ועכשיו, אחרי מתן תורה שהגילוי נעלם, מתחיל העבודה של היהודי, של עם ישראל במשך הדורות, לזכך את עצמנו לאט לאט ולהפנים יותר ויותר גילוי.
למה נעלם הגילוי?
כי העולם לא כלי היה לעוצמה שהיה במתן תורה. עכשיו, פה בדיוק מגיעים לנקודה. יהודי גם היום חייב לחוות את האבות. מה זאת אומרת? יהודי צריך לדעת, אתה רוצה לקיים מצווה ואתה רוצה לקבל גילוי כזה, אמרנו, הרי כל אחד כבר כרגע יודע שכשאנחנו מניחים תפילין, מה זאת אומרת, יש כאן עוצמה אדירה וכו'. באים ליהודים אומרים לו, תדע לך שיש סדר בדברים. אם אתה רוצה שיהיה אצלך בתוכך העוצמה הגדולה הזו, תתחיל בסדר מסודר. קודם כל תתחיל, תהיה כמו האבות. מה זאת אומרת תהיה כמו האבות? תתחיל לעבוד על עצמך קצת. תזכך את עצמך. אז אמנם כשתזכך את עצמך, אז הרגשות שימלאו אותך בעת העבודה הם יהיו מצד אחד מאוד מורגשים, אבל למה הם יהיו מורגשים? כי הם במינים נמוך. בוודאי, אין ספק. במעשה לא להוריד מכלום, אבל כשמדובר על עבודת הרגש והגילוי הנפשי, יהודי חייב לחוות את מעשה האבות גם היום.
אבל מה שבעל שם טוב אמר,
כל הזמן יהודי צריך לעבוד את הדבר הזה באופן כזה שהוא ילמד תורה. למשל היום, איך יהודי ילמד תורה? אז קודם כל לא באופן של זיכוכים, אלא יהודי צריך לזכך את עצמו לא על ידי זיגופים, לא על ידי סיגופים של צומות וגלגולי שלד, אלא על ידי התקפיה וכולי. אדם צריך בהחלט לעשות במינון קטן, להגיד אני רוצה כרגע את הגילוי הזה וכן את הגילוי הזה, אני רוצה להרגיש ככה ולהרגיש ככה, ולא להגיד אני היום אחרי מתן תורה, אז מה הבעיה, מה הרגשתי, כן הרגשתי, לא הרגשתי, אני מקיים מצוות ואני מאמין שזה פועל את פעולתו וזהו. ואם לא, אתה חייב כל בוקר לקום ולהגיד אני מתחיל כמו אברהם אבינו. מה זאת אומרת כמו אברהם אבינו? אני מנסה לזכך את עצמי ולראות במינון קטן איך אני פועל על עצמי להיות קצת שונה ממה שהייתי אתמול. וביחד עם זה, בוודאי גם לקיים ולעשות, אבל הסדר הזה, זאת אומרת שסיפור התורה לאברהם אבינו הוא בשבילנו לא אמור להיות סיפור היסטוריה, שפעם היה אברהם אבינו והוא עשה מה שהוא עשה והוא הכין ואחרי היה מתן תורה, ומאז מתן תורה אתה יכול לקחת את כל ענייני אברהם אבינו ולהגיד זה שייך להיסטוריה וזה לא חווים את זה עוד הפעם. אומרים לא, יהודי חייב לעשות באופן כזה, קודם כל לגלות בו גילויים כאלה שהם יחסית ליכולת שלו, וזה הסדר. למשל נקח דוגמה, כתוב,
אם אתה מחבר את האבות ואתה מחבר אחרי מתן תורה, זה כוח הרבה יותר גדול, זה כוח שלא קיים.
גם אחרי מתן תורה יהודי צריך לעבוד בסדר שדומה לאבות, וביחד עם זה להתקדם לעוצמה שקיבלנו אחרי מתן תורה.
עוצמה יותר גדולה,
אבל שני הכוחות יחד. לדוגמה, יש מאמר חז"ל שאומר, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. בואו ננסה לפשט את המאמר חז"ל הזה. כשיהודי מקיים מתורה שלא לשמה, מה זאת אומרת שלא לשמה? הוא אומר, אני רוצה ללמוד תורה בשביל שזה ייתן לי איזשהו סיפוק, לא משנה באיזה רמה, בין אם זה ברמה של כבוד או ממתק, או אדם אומר סתם לא רוצה להיות אדם שמסתובב ולא יודע תורה, אני מתבייש. אומרים כל מיני נושאים ואני שומע כל מיני מושגים ואני לא מכיר אותם, זה נראה לי קצת לא מתאים, אני רוצה ללמוד כדי פשוט שיהיה לי תלמיד חכם, רוצה להיות תלמיד חכם, לא להיות אדם שמסתובב ולא יודע על מה מדובר. עכשיו בואו ניתן לרצף של העניין, נושא זה מאוד, זה מאוד קשה לעצור כרגע בנושא, ניתן לנו לסיים את הרצף. אז אם אדם,
עוד פעם עם התיבור.
נדבר איתכם עכשיו,
אם אדם, אם אדם רוצה לקחת את לימוד התורה באופן של שלא לשמה, באופן כזה של שלא לשמה, הוא לכאורה מפסיד. למה הוא מפסיד? במקום ללמוד תורה ולהגיד אני לומד תורת השם ומתחבר לעצמות אינסוף ברוך הוא ללימוד תורה, אבל כל אחד יכול להתחיל בזה. אומר אדם, אני מתחיל שלא לשמה, אני לומד בגלל שאני רוצה להיות תלמיד חכם, אני לומד בגלל שאני רוצה גן עדן, אני לומד בגלל שאני לא נעים לי מהחברים שלי, לא משנה מה. לכאורה כשהוא לומד בצורה כזו, אז אתה מקבל מהתורה רק את החלקים המאוד חיצוניים של התורה. וכשאני מקבל את החלק החיצוני הזה, אני נהנה מזה, אני מרגיש סיפוק, אני מרגיש הנאה, יצאתי עם משהו. לעומת אותו אחד שלומד תורה בגלל שכך ציווה הקדוש ברוך הוא, לכאורה זה עוצמה יותר גדולה, אבל הוא לא מרגיש את ה... אומרים לבן אדם, מה הסדר צריך להיות? תתחיל שלא לשמה. מה הרווח בזה שהוא יתחיל שלא לשמה? השלא לשמה יגרום שהוא יזכך את הגוף שלו, הוא יעדן את עצמו, אחר כך הוא יתקדם הלאה. זה במילים אחרות נקרא שאתה צריך לעשות מה שהאבות עשו, ולאחר מכן תעשה מה שמתן תורה אמר לנו לעשות. זאת אומרת, בזה יוצא שסיפור האבות הוא לא רק סיפור היסטוריה, כל אחד אמור לחוות את סיפור האבות, ובכל יום ויום, בכל רגע ורגע צריך לעבוד בשני הכיוונים הללו. אפשר לתת איזה דוגמה מעניין אחר, ולמרות, אני רק אסיים את המשפט הקודם, למרות שזה לא ניתה, כל אדם שלומד, גם מי שלומד תורה שלא לשמה, הוא בעת הלימוד מתחבר עם עצמותו של הקדוש ברוך הוא, וכתוב שאפילו רשע שלומד תורה שלא לשמה ממש, אז המאור שבא מחזירו למוטב. אחרי מתן תורה, בכל מילה שאנחנו לומדים, יש בזה אין סוף ממש. נאמר, אבל מצד ההרגשה של האדם, מצד האופן איך הוא רוצה להרגיש את הקדושה של התורה, לא רק להאמין שיש בזה עוצמה, הוא רוצה גם להרגיש משהו. יש, בהחלט זה סדר. יש סדר כזה שאנחנו נלמד במינון נמוך, לא במינון של כמות, אלא בפאזה נמוכה, לקחת בתורה את ה... את החלק הזה שהוא לכאורה שולי, הוא שלא לשמה, הוא חיצוני, לא נורא. יש מעלה מסוימת בגישה הזו. מה המעלה? יש מעלה שאדם ילך הביתה בסיום הלימוד ולהגיש הנאה. הוא יודע משהו, הוא למד משהו, התקדם במשהו. אם אדם ילך הביתה רק עם קבלת עול, למדתי כי צריך ללמוד וזהו, והוא לא ירגיש את הסיפוק ואת השלא לשמה הזה שבתורה, זה לא תמיד טוב, כי צריך שיהיה לאדם גם מה עושה שלא לשמע הזה, הוא מזכך את הבן אדם. למרות שמצד אחד זה נשמע שזה לא לשמע, זה לא בסדר, זה בהחלט פועל זיכוך מסוים על הנפש. מה? או לימוד או מצווה, זה מזכך אותו. מה זה מזכך אותו? זה עושה את ההנאות שלו, במקום שהוא ייהנה מיבלי העולם, הוא נהנה גם מזה, התורה גורמת לו הנאה, אבל אסור לו לעצור בזה. אתה יודע שברוך השם, אחרי מתן תורה, יש לנו התקדמות, אנחנו לא צריכים לעצור בפרט הקטן. ניתן לקח דוגמה בעניין אחר. למשל, ילד מתחיל ללמוד חומש. בחומש כתוב בתורה כל מיני ביטויים על הקדוש ברוך הוא, שביטויים שהם כמו אדם גשמי. למשל כתוב, היר ישראל את היד הגדולה שרצה השם. אומרים את זה ואז ישיר שם בבוקר, זה כתוב בחומש. לומד הילד בחדר, ילד בן 5, בן 6, בן 7, לומד בחדר עם המלמד שלו, והמלמד אומר את הפסוק, הוא צריך להסביר לכל הכיתה את הפסוק, והפסוק אומר היד הגדולה. או כתוב בספר שמות, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, ביד חזקה מזרוע נטויה. נשאלת השאלה, איך יסביר המלמד לילד את המשפט הזה? האם הוא יגיד לו שהקדוש ברוך הוא יש לו יד גדולה, שפשוט כשהמלמד, כשהילד הקטן שומע מהמלמד יד גדולה, מה הוא מדמיין לעצמו? הוא יודע שלא יש יד קטנה, נראה שלאבא שלו יש יד יותר גדולה, אולי המלמד שלו הוא אדם בעל ממדים עוד יותר גדול, אז הוא מתאר לעצמו שאולי הקדוש ברוך הוא יש לו יד מכאן ועד באר שבע, יד ממש ענקית. ככה זה בעצם עובר בדמיונו של ילד. מאוד קשה ולפעמים בלתי אפשרי ללמד ילד שאין לו דמות הגוף, ואין לו גוף, זה מושג מופשט. רק אדם שהוא קצת יותר בוגר מסוגל לקלוט שיש דברים מופשטים ויד זה רק משל. אבל ילד עדיין לא מבין. אז אין לנו ברירה, אלא לומדים עם הילד, אומרים היד הגדולה, מתרגמים לו את זה בשפה שלו, יד הגדולה. ונותנים לכוח הדמיון שלו הפורה להישאר בהבנה שזה יד כפשוטו. נשאלת השאלה, זה אמיתי או זה שקר? זה אמיתי? אחד מיסודות האמונה שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף.
אבל זה אמיתי, זה מה שכתוב.
דבר כזה מלמד יסביר שיש יד גדולה באמת?
הוא לא יכול להסביר.
למה להיכנס בכלל בהסברים?
הוא לא
מסביר לו.
הוא לא מסביר לו, הוא קורא יד הגדולה.
יכנס לו בדמיון,
הוא לומד יד הגדולה. הילד קורא יד, הוא יודע מה זה יד? הוא יודע שיש יד קטנה ויד גדולה?
אז ימלם יגיד לו, זה לא יד כמו שאנחנו חושבים. כרגע אי אפשר להסביר.
אבל ילד, ילד זה לא יעזור. ילד קטן מבין שיד זה יד.
אבל ברגע שהמלמד אמר לו שזה יד, אז הוא יודע.
המלמד מסביר לו, היד, הוא לא נכנס להסברים. הילד אפילו לא...
הוא מדמיין.
הילד אפילו לא מסוגל להבין... שאי אפשר להבין את המושג הזה. למה את המושג הקודם שכתוב חזק אפשר להבין, והמושג הבא שכתוב נטויה אפשר להבין, רק את המילה זרוע אי אפשר להבין. אבל הילד הרי מבין.
יכול
להטות
אותו מאוד בגדול.
הילד הרי מבין, הוא מבין יד הגדולה והוא מבין ככה. ככה הוא מבין. האם צריך המלמד לעמוד עם שלט גדול ולהגיד לו זה לא נכון? הוא לא יכול. האם נגיד שהילד מבין שקר? לכאורה זה נראה שקר. אז על זה כתוב, זה סותר את יסודות האמונה, אחד יסודות האמונה שאין לו גוף. על זה כתוב לא. הילד יכול ללמוד ככה, יד הגדולה, וזה בסדר גמור, תמשיך ככה. וזה לא שקר, ואתה לא מעוות לו שום דבר. למה? כי כרגע
זה
הרמה שלו. והאמת היא, שגם הילד קצת יגדל, ואפילו ברמה הנוכחית שלו, הוא גם מבין שהכוח שיש ביד, זה שהיד יכול כרגע להרים את הספר, זה בגלל שבשר יכול להרים ספר. הוא מבין לבד שכשמביאים הבית התרנגול, שחוט ויש בשר, הבשר יכול לזוז, הוא רואה שזה לא זז, ילד קטן רואה. והוא מבין, גם ילד קטן מבין למה הרגל הזו עכשיו של התרנגול, הוא היה בגן החיות וראה התרנגול קופצת והביאו הבית הרגל בסקית וזה לא זז. הילד הקטן, גם ילד קטן מאוד, תנסו ותראו, מבין. מה הוא מבין? שלא היד זה זזה אלא שיש כוח. ילד יכול להבין. אז במילא גם שהילד מבין יד הגדולה, בסופו של דבר בתוך ההבנה הזו מונח שזה כוח גדול. אבל הילד בהתחלה לא יורד לעומקם של דברים. אבל גם כשהילד מפרש יד הגדולה וחושב יד הגדולה, זה לא טעות. למה? כי סדר הלימוד עובד בצורה כזו. זה בדיוק כמו ללמוד שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. או כמו בדיוק להעתיק את דרכו של אברהם היום ואחר כך להגיע למתן תורה. יש כזה תהליך. זה בדיוק כמו שאדם שלומד כל היום, יש כזה מקום שכתוב שארבעת החלקים שבתורה, פשט, רמז, דרוש וסוד, אז כתוב שהפשט הוא בא מהרמז, הרמז בא מהדרוש, הדרוש בא מהסוד. עכשיו תיקח אדם שלומד רק סוד ומבין כל דבר על פי סוד, רואה מישהו שעומד על פי פשט, הוא מסתכל על הלכורה, על אותו אחד שעומד על פי פשט בצורה מאוד מגוחכת, ואתה לומד את הסיפור כפשוטו, זה בכלל לא כפשוטו, זה בכלל מדובר כאן על עולם אחר, על מושגים אחרים. אז האם זה יהיה נכון להגיד שאדם שלומד את זה בעולם הפשט אז הוא פשוט טועה? הוא פשוט לומד לא נכון? לא. הוא לומד ברמה של פשט, ובעזרת השם הוא יעלה לרמה של דרוש, לרמה של רמז וסוד, כן, כן, לפי הסדר הזה, אבל זה תהליך. התהליך הזה חייב לעבור כך. וכשאדם נמצא בדרגה נמוכה, זה לא אומר שכרגע הוא נמצא בטעות, ובעזרת השם יבוא יום הוא יגיע לאמת. לא, גם כרגע הוא באמת. כרגע הוא באמת.
אז למה קוראים לזה לא לשמה?
למה קוראים לזה לא לשמה?
כי זה תהליך טבעי, וזה ככה צריך להיות, וזה שהוא מרגיש הנאה.
כי בסופו של דבר, בסופו של דבר הוא צריך להבין שזה לא לשמה. אבל אומרים לו להתחיל עם זה. לכאורה, אם זה שלא לשמה, אז למה להתחיל עם זה? למה להתחיל עם שלא לשמה? בוא נהיה כולם ישר ולעניין ברמה הכי גבוהה.
הוא
לא מסוגל, לא כלי בדיוק. זאת אומרת שהסדר הזה להתחיל עם המינון הנמוך על כל דבר, זה סדר נכון, זה מקובל, זה תקין, ככה עובדים. זה נקרא, זה עונה לנו על השאלה הקודמת, אנחנו חייבים לעבור את אברהם אבינו כל הזמן. זה לא היסטוריה, זה דרך חיים. וזה גם כן יסביר לנו על גלות מצרים אותו דבר. חייבים לעבור את גלות מצרים כל הזמן. מה זאת אומרת? מחסידות מבואר שלמה היהודים עברו את גלות מצרים, זה היה אמור לזכך אותם. הקושי הזה, העבודה הזו, זיכחה אותם. יהודי חייב לעבור את זה כל הזמן. לא חייב להיות קושי פיזי חלילה, לא חייב להיות איזה בעיה גופנית חלילה, אלא מה? כתוב במפורש על זה בזוהר. הזוהר אומר שהתיאור שכתוב בפסוק, שעם ישראל עבד קשה במצרים, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך, ככה כתוב בפסוק. מה אומר הזוהר? איך יהודי יכול לתרגם את העבודה הקשה היום?
עבודת התפילה והתורה.
לימוד התורה, אומר הזוהר, בחומר תלמד הרבה קל וחומר בגמרא, בלבנים תלבן את הסוגיות שאתה לומד בגמרא,
תלמוד.
כן? זה תלמוד. ובכל עבודה בשדה, אז אומר, יש משנה ויש ברייטה, ברייטה זה חוץ, תלמד את כל הברייטות, זה עבודה בשדה. זה עבודה מאוד קשה, ללמוד גמרא ולהתאמד, זה עבודה קשה. העבודה הזו הקשה, היא לא רק, יש לה את המעלה שאנחנו פשוט לומדים את תורת השם. יש לה גם מעלה נוספת, שזה פשוט מזכך את הבן אדם. זה מבטל את הישות שלו. ככל שהוא לומד והוא לא מבין, והוא מתאמץ, זה בדיוק משהו, אז זה מצרים. אז אם יהודי רוצה לזכות למתן תורה, הוא חייב לעבור את גלות מצרים. מה זאת אומרת? אין לזה בקלות. לא, חס ושלום. חיים. יהודי רוצה שהתורה תיקלט אצלו. קיבלנו תורה, וכל יום אנחנו מברכים בבוקר, נותן התורה, אנחנו היום מקבלים תורה. אתה רוצה שהתורה תיקלט אצלך? אתה חייב גם ללמוד דברים קשים. אתה חייב להתאמץ בלימוד. שהדברים לא יעברו אצלך ככה בקלות. אם הדבר הולך אצלך ככה בקלות, לא הפננת את העניין. אתה חייב לעבור את העבודה הקשה, לקחת לימוד, אתה צריך להתאמץ ולהתייגע ולחפש. חייב. כל אחד ימצא, למשל אחד, אין לו את ההזדמנות ללמוד גמרא, כי הוא לא למד גמרא במשך חייו, הוא לא יודע אפילו איך פותחים, זה בשבילו סינית, לפתוח את זה מיד ימין או מיד שמאל, הוא לא יודע מה עושים עם זה. תבחר לך חלקים קשים, תיקח, תצחיל ללמוד בעל פה תניה, משניות. זה לא קל. תתאמץ, תלמד, תשנן. העבודה הקשה הזו שאדם לומד בקושי ובמאמץ, זה המצרים שהוא עובר. המצרים הזה, יציאת מצרים, מה זה? הנה נבין את זה, יש סיפור מעניין. סיפור שהרבי הצמח צדק מסופר, שבא אליו פעם בצעירותו הסבא של אדמור הזקן. אדמור הזקן בא אליו, אמר לו, אני רוצה לתת לך מתנה. לתת לך את התורה, עניינים בתורה במתנה. פשוט לשבת איתך ולתת לך, להעביר לך במתנה סודות התורה. הסבא, האדמו"ר הזקן, לרבי הצמח צדק, כשהוא היה בצעירותו. אמר הרבי הצמח צדק, לא, לא רוצה. אני רוצה להשיג תורה בעמל וביגיע. לא רוצה במתנה. אחרי, בוא נסיים את הסיפור. אחרי זמן, ככה כתוב את הלשון, שהוסיף חוכמה על חוכמתו, הרי בעצם הצדק, אז הוא אמר שמאוד הוא מצטער שהוא לא קיבל את המתנה. למה? כי הוא אומר, כמה שהייתי מקבל מתנה, עוד היה לי מספיק זמן, או היה לי מספיק מרווח, איפה להתייגע לאחר מכן, והייתי מתייגע מנקודת מוצא הרבה יותר גבוהה. זה הסיפור. רבי סיפר את הסיפור, ושואל על הסיפור שאלה. את הרעיון הפשוט הזה, שאפשר לקבל ולהתייגע לאחר מכן, זה היה צריך לעבור כמה שנים שיוסיף חוכמה על חוכמתו ויקלוט את הרעיון הזה. למה הוא לא? מדובר על רבי יוסף הצדק. אפילו אדם רגיל יכול לקלוט את הרעיון הזה. למה רבי יוסף הצדק לא חשב על זה בהתחלה? וכשהוא התחרט זה כבר היה לכאורה מאוחר. אז מה?
לא היה לו את היגיעה של המתנה.
זה מה שהרבי מסביר. שהרבי יוסף הצדק את הרעיון היה לו. אבל הוא אמר, אני לא מסוגל לקבל מתן תורה, כי עוד אין לי את המצרים המתאים למתן תורה הזה.
הוא
לא היה כלי ביחס כשהוא הסתכל על עצמו. הוא אמר, הרבי רוצה לתת לי עכשיו מתן תורה, אבל לפני מתן תורה חייבים לעבור בגלות מצרים, חייבים להתייגע, ואם לא מתייגעים לא יכולים לקבל. הוא הרגיש שאני לא, עדיין לא עברתי את הגלות המתאימה לקבל את הגילוי. הרבי הדור הזקן העריך אותו שהוא מסוגל, והוא את עצמו העריך שהוא עדיין לא מתאים. זה ההסבר, זה הרעיון, זה לא, הסיפור הזה הוא לא סיפור כפשוטו שאנחנו חושבים, סתם סיפור כזה יפה שהוא לא חשב קודם. זה על פי השיחה הזו שלמדנו, זה מובן, כי הסדר הזה, זה בעצם סיכום הדברים. הסדר הזה, אברהם מתן תורה, גלות מצרים מתן תורה, שלא לשמה לשמה, זה סדר שאדם צריך לחוות את זה כל הזמן. זה הפירוש התורה היא נצחית. אברהם אבינו צריך לחיות איתנו כל הזמן, וגלות מצרים כל הזמן. הכל במובן הנכון והחיובי. וכל יום אנחנו יוצאים ממצרים, וכל יום נכנסים למצרים חדש, בוודאי. כי ביחס לגילוי החדש, אנחנו צריכים יגיעה חדשה. וזה אין סוף. התורה היא אין סוף, בוודאי. התורה היא אין סוף, המצרים.